שלום לכולם ופורים שמח. היום ננסה לעסוק בשאלת ההדגשות במגילת אסתר. מגילת אסתר מדגישה מאוד את נושא אחשוורוש. כידוע, במגילת אסתר שם השם לא נזכר. מאידך מאוד מאוד מוזכר שיש כאן איזשהו מלך גדול ששולט בכל העולם ועל הארץ ואי הים, והכל יישק על פיו, והמלך הגדול אחשוורוש. ואנחנו נבקש היום לעסוק בשאלה מה רוצה המגילה להדגיש, וגם בשאלה איך היה בנוי השלטון של אחשוורוש ומה אנחנו יכולים ללמוד מכאן. השאלה הגדולה היא באמת, מה עושים מאחשוורוש? דבר כל כך גדול ודבר כל כך נשגב, והוא אחשוורוש המולך מאוד עובד גוש. והאמת היא שזאת שאלה לא כל כך גדולה, כי בואו נשים לב באיזה טון צריך לקרוא את המגילה. נניח שיהיה כתוב באיזשהו מקום, נכנסים לנו ברגש של לשכתו של השליט העליון, מלך המלכים המולך על כל ארץ. הכל כאן נוצץ ומבריק, זהב וכסף, השליט שותה את העיינות המשובחים ביותר ממיטב העיין הצרפתי, ושותה עוד עיינות משובחים ועוד עיינות משובחים. והכל כאן נשק על פיו, כל הזמן מקיפות אותו מזכירות חינניות ואלגנטיות שנכנסות, ויוצאות אל קודש הקודשים שלו בזו אחר זו. הן מסבסמות במיטב הבשמים השוויצריים ככוהנות משוחות בשמן. ברור שהן לא רק מזכירות, אלא מרוב שהן מעריצות את השליט, הן גם מכבדות אותו גם בלילות, ורוב בשמיהם היוקרתיים. בקודש הקודשים של השליט המרגש, יושב שם השליט עם יינות ענינים וסעודות מלכים, המילה האחרונה של החברה הגבוהה בעולם. ניכר היטב שהשליט בקיא מאוד בכל גינוני השתייה הידועים. הוא מרים את כוסו באצילות כיאה למעמדו הרם, ויודע לשתות כל משקה כמקובל. אני יכול עוד להמשיך, אתם הבנתם את הרעיון, אני חושב. זה קודם כל, מה שעולה מכאן זה שיש גלוי ויש נסתר. קודם כל, מתוך הכתבה עולה שהשליט הזה נחשב לשליט מאוד מכובד, ובני המדינה מאוד יראים מפניו ומכבדים אותו. אבל אפשר ללמוד מכאן גם על מה דעתו של מי שכותב את הדברים האלה, על השאלות השליט. בואו נניח שמישהו באמת יכתוב משהו בסגנון מה שאמרנו. מה אפשר ללמוד? כן, מישהו כותב כתבה בעיתון בסגנון מה שאמרנו, שמשבחת את השליט הגדול, ששותה את העינות הטובים ויושב בהיכלי זהב וכסף עם מזכירות חינניות. הוא בכלל לא טורח למתוח ביקורת על המדיניות של השליט. הוא מתעלם ממנה. אין בו מדיניות. במקום זה הוא עוסק בצדדים החיצוניים של הלשכה, ויוצר רושם שהשליט הזה בכלל לא עוסק בתחום המדיני או הכלכלי, אלא כל הזמן עסוק ביין. וכמובן, אילו היה יש פה, אילו היינו קוראים טקסט כזה, לא אילו, אנחנו קוראים טקסט כזה במגילה, אז אפשר לקחת את זה לשני כיוונים. כיוון אחד, לבוא ולשאול, בסדר, יש לנו פה כותב, שכותב משהו, מנסה להציג את המלך בצורה מסוימת. בואו ננסה להבין מה קורה אצל המלך, ומה הכותב מנסה להסתיר. זה גם כן דבר חשוב שצריך לעשות. אבל כיוון שאנחנו מדברים פה על ספר שהתקבל כאחד מספרי התנ"ך, נראה שהפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא הפעולה הפוכה. לא לשאול מה המסר, מה באמת קורה אצל המלך ומה הכותב פה מנסה להסתיר, אלא להפך, לנסות לראות מה מעניין את הכותב כאשר הוא מבקש לתאר את המלך. השאלה מה באמת מדיניותו של השליט, של המלך הזה, שאנחנו ננסה לעסוק בה בהמשך השיעור, היא השאלה הפחות חשובה. השאלה יותר חשובה היא מה כותב המגילה רוצה להדגיש. המגילה פה מפרטת היטב את עינו של אחשוורוש, את הבשמים של נערותיו, את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו. לא רק המגילה, גם אחשוורוש מראה את זה. מה אין במגילה? אין במגילה שום זכר לצד פוליטי, מדיני, כלכלי, צבאי של המלך. כלום. מה תגידו, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ? זה לא נכון. זה לא איזה אירוע, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ, זה לא עוד איזה אירוע שאירע בסוף. זה סיכום של המגילה. בתנ״ך לשים מס, הכוונה היא לשלוט. אם כתוב בסוף, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ והים, כאילו כתוב, וישלוט המלך אחשוורוש בארץ ובאיי הים. כמו שאנחנו אומרים במגילת איכה, הייתה לה מס. או כל, או בתורה, כל עם הנמצווה, יהיו לך למס ועבדוך, או וישם את הכנעני למס. זה הכוונה. כלומר, יש לנו פה מגילה שמתארת את אחשוורוש. מתחיל פותחת והוא אחשוורוש, המולך מאוד ובעד כוש, ומסיימת בויישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים, כלומר, וישלוט המלך, והמלך אחשוורוש שולט בארץ ואיי הים. המגילה לא מציגה שום צד פוליטי וכלכלי, לפחות לא מתארת אותו ככזה. מאוד ייתכן שהמשתה שעושה אחשוורוש, הוא מזמין את כל נתיניו ואת כל שריו והחשדרפניו וכולי, זה צעד פוליטי. אפשר להגיד חכם, אפשר להגיד טיפש, אבל בהחלט צעד פוליטי, רק שהמגילה לא מציגה אותו ככזה. המגילה מציגה אותו כשוטה, בתף, גם בתת. בואו נחשוב, אסתר נכנסת לחשברו של בית המלכות, בניגוד לכללים. מה היא רואה? אז המגילה מתארת, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. מה מתואר? שהוא יושב על כיסאו. לא מתואר מה הוא עשה שם כשהוא יושב על כיסאו. לכן מטבע הדברים, מה אנחנו מדמיינים? אנחנו מדמיינים איזשהו אדם שרובץ על כיסאו בחורסתו, חצי ישיבה, חצי שכיבה. ומה הוא עושה? כלום, אולי איזה כוס יין בדרך, ובוהה בחלל האוויר. אבל מי אמר? אולי הוא בדיוק גמר לקרוא את האיגרת ששלח לו החשדרפן של, לא יודע, של הודו, והיה צריך לענות לחשדרפן של כוש, שיש לו בעיה כלכלית כזאת ובעיה צבאית כזאת, וצריך לנהל את הממלכה, הרי ברור שהיו שם עוד אנשים, מפני שאם לא כן, אז למי הוא אומר מה הרואה את המן? יכול מאוד להיות שהחשברוש, חשברוש הרי ניהל ביד רמה 127 מדינות, אבל כותב המגילה מבקש להציג אותו ככה, כאיזה מישהו שמרגיש אלוהים, אבל ברקע יש המון יין והמון שכרות. אמרנו מרגיש אלוהים, למה מרגיש אלוהים? כותב המגילה להשתמש בהרבה מאוד מאוד ביטויים בתחום המקדש. בתיאור הלשקתו של המלך אנחנו מוצאים את החצר הפנימית, מאיפה הגיע הביטוי הזה? מהמקדש. עושה המלאכה וכולי, גם חזל דרשו שהוא שתה בכלי המקדש ולבש את בגדי הכהן. יש פה שמן המור, הבשמים ותמרוקי אנשים, זה כמובן מזכיר את שמן המשחה. הפסוק הוא בזה הנערה באה אל המלך, רומז ללא ספק לפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש. וכמובן, כמובן, הפסוק ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. מונה להיות הכהן הגדול של המלך. כלומר, מציגים פה אדם שמשחק באלוהים. אגב, המגילה גם מביאה הרבה מאוד ביטויים של המקור שלהם בשיר השירים, שגם שיר השירים, כידוע, הוא משל לקדוש ברוך הוא. אז יש הרבה מאוד ביטויים משותפים, עמודי שש, מקוטרת מור וכולי. אגב, גם בשיר השירים, שם השם לא נזכר, הוא רמוז. ויש מקומות שהרמז גם גלוי, אז גם במגילת אסתר, שם השם לא נזכר. אבל בחלק מהמקומות הרמזים הם מאוד מאוד גלויים. חז"ל אומרים שכל מקום שכתוב המלך רומז לקדוש ברוך הוא, ודאי שלא כל מקום שכתוב המלך רומז לקדוש ברוך הוא. אבל פסוק כמו הוא בבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב במחשבתו הרעה שחשב על היהודים על ראשו. אני חושב שזה רמז מאוד מאוד גלוי למלכו של עולם. אבל איך מציגים את אחשוורוש? המגילה מציגה אותו בצורה מאוד נלעגת. זאת אומרת, אדם שנוקח לעצמו כבוד אלוהים, והוא רחוק מאוד מלהיות אלוהים. ובכלל, רק צריך לשאול את השאלה, מה זה אלוהים במלכות פרס? המלכות הכי פלורליסטית בעולם. היא לא כופה את לשונה ואת דתה על, על, על הממלכות הכבושות. לא היו הרבה ממלכות כאלה, לא היו הרבה אימפריות כאלה, שכבשו עמים ומדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, ומה שעוד בולט פה, מדינה ומדינה תעבוד את אלוהיה. אף אחד לא צריך לעבוד, אין, כדת אין אונס. חופש דת, חופש דת ואמונה. חופש דת ואמונה, פירושו שזה לכאורה נשמע נהדר ונפלא ויוצא מן הכלל, ואיזה יופי, וברוך השם, אנחנו יכולים לעבוד את השם ואף אחד לא מפריע לנו. זה אם אני מסתכל בזווית העיניים של האדם היהודי הפרטי. היהודי הפרטי שנורא בוער לו לקום בבוקר ולהניח תפילין וללבוש ציצית ולקרוא קריאת שמע ולהתפלל ולמול את בנו ולשמור שבת ולאכול מצה בפסח וליטול לולב, נורא חשוב, הוא ישמח מאוד על מדינה שנותנת חופש דת. אבל זה צמצום, זה צמצום האמונה לארבעה מותיו של האדם הפרטי. חופש דת ואמונה זה אומר שלא באמת מאמינים בשום דבר. מי שבאמת מאמין במשהו לא יכול לתת חופש דת לאף אחד. חופש מוחלט זה אומר, תעסקו אתם במה שבא לכם. זה שטויות. כל אחד, כל עם יעבוד, איש אלוהיו יחו עבודו, אין לי בעיה. העיקר שכולכם תעבדו אותי. אז נכון, הוא לא מתיימר להציג את עצמו כאלוהים. המגילה כן מתיימרת להציג לפחות אדם שתופס את עצמו כאלוהים. למראית עין הוא השולט. למראית עין גם כותב המגילה מהלל ומשבח אותו. וכותב המגילה לא כותב עליו אף מילה אחת רעה. הוא כותב עליו רק מילים טובות, מהללות ומשבחות. את המילים הרעות אתה שומע במנגינה. כי מי שמקים מערכת שלמה של פקידים בשביל להביא לו אישה, זה מראה כמה דברים. קודם כל זה מראה על גדלות, על עושר, על שלטון, על כוח, על שלטון משוכלל וחזק. מצד שני, זה מעורר גיחוך גדול, כן? יש לך כזאת מכונה גדולה. אתה לומד, קצת אתה מסתכל. אם אתה, את כל המכונה הגדולה, אתה משתמש בה בשביל להביא לך אנשים. אז מי ש... אז מצד אחד אנחנו מתארים אותו במילים גבוהות וגדולות מאוד, ומצד שני אנחנו מקבלים איזושהי תחושה של איזה מישהו שכל היום שותה ותולה, תולה ושותה. בובה. מי הוא אחשוורוש? הוא אחשוורוש המולך מאוד ובהדקוש, אבל הוא דמות חיובית או שלילית. הוא מהטובים ומהרעים. במגילה יש טובים ויש רעים. מרדכי ואסתר הם הטובים, המן וזרש הם הרעים. אחשוורוש? כלום. שום דבר. הוא כלום. הוא לא טוב, הוא לא רע, הוא נבוב. הוא חפץ שנמצא במרכז הבמה, כל הדמויות מסביב סובבות סביב החפץ הזה, כן, מין אליל, פסל גדול שנמצא במרכז הבמה וכל האנשים בבמה סוגדים לו, אבל הוא לא עושה כלום. פסל נשאר פסל. את כל הדרמה האמיתית עושות שאר הדמויות שיודעות לשחק בו. אז בואו נשאל עכשיו, עכשיו הגיע הזמן לשאול, האם באמת אחשוורוש היה בובה? האם באמת אחשוורוש היה כלום? הרי האיש הזה משל ביד רמה ב-127 מדינות. הוא היה נשיא המעצמה הגדולה והנאורה, כולם כיבדו אותו בגלל זה. יש להניח שהוא היה פוליטיקאי משופשף. אם הוא היה באמת כל היום רק שוטה ותולה, אז כבר לא היום נשארים לו 127 מדינות. וזאת הנקודה שהמגילה מבקשת להעביר. זה לא חוכמה להאמין שהשיקור שיושב בפינת הרחוב ושותה כל היום עם בגדים קרועים הוא שיקור. החוכמה הגדולה זה להאמין שהנשיא המכובד של המעצמה הגדולה הוא סתם בובה. ויש מלך אחר שאתה לא רואה אותו, אבל הוא באמת שולט. את זה המגילה רוצה להראות. וזה, את זה צריך להראות בעיקר על מלך שהיהודים נוטים לאהוב אותו ולחשוב שהוא טוב ליהודים והוא ידידנו הגדול. אצל מלך כזה הסכנה מאוד גדולה, הרבה יותר מאשר אצל מלך רשע. אצל מלך רשע אנחנו סובלים ורע לנו וכולי, אבל כולנו יודעים שהוא רשע וכולנו צוחקים עליו מאחורי הגב. מלך שהעם אוהב אותו, אז העם נהיה עבד שלו באהבה. הוא אוהב אותו ומעריץ אותו. מלכות פרס נהגה במנהג הזה, היא נתנה לכל עם לבנות את מקדשו ולעבוד את אלוהיו. וכשאנחנו עובדים את אלוהינו בחסות האמירה האפיקורסית של כל עם יעבוד איש איש אלוהיו, שכמו שאמרנו, זה כפירה וזלזול, אז אנחנו יכולים מאוד מאוד לשמוח שאף אחד לא מפריע לנו, אף אחד לא מפריע ליהודי הפשוט ללכת לבית הכנסת ולניח תפילין ולקרוא קריאת שמע. אבל זה לא תורה. התורה זה משהו שמתיימר להנהיג את העולם. זה משהו שמתיימר ללמד משהו על כל העולם. לא מתיימר, המילה מתיימר, תשכחו, לא אמרתי אותה. התורה זה משהו שיש לו חזון, חוזה להנהיג את העולם. החזון הזה של יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך וכל יהודי רשאי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וזה עניין פרטי של היהודי הפרטי ולא עניין לאומי, ובוודאי לא עניין כלל עולמי, זה דבר נורא. ואת זה אנחנו צריכים להראות כשהאידיאולוגיה הממלכתית היא החופש, זה דבר נורא מסוכן. גם הניסיון ההיסטורי מלמד שבכל מקום שהייתה אמנסיפציה הייתה התבוללות. ותמיד הניסיון של היהודים להיות כמו הגויים, תמיד הביא ניסיון של הגויים להשמיד את ישראל. אז כותב המגילה נותן מסר כפול, זאת אומרת הוא לא משקר, הוא מתאר רק מה שהוא רואה, הוא מתאר בדיוק מה שהיה. אבל אתה מרגיש שמה שאתה רואה בעין, בעין זה לא הדבר האמיתי. כן, וכמו כותב המגילה מראה לך שיש נגלה ויש נסתר ואתה תראה את הנסתר. בנגלה, הנה, בוא אני אראה לך, אני אראה לך שמה שאתה רואה זה לא האמת. בנגלה הוא מציג את אחשוורוש המפואר והגדול, כמו שהעם רואה אותו, וכל אחד מרגיש שיש פה משהו נסתר. כשאנחנו בגולה, למראית עין המלך שלנו הוא אחשוורוש, ואנחנו תלויים בפוליטיקה של חצרו, הכל פוליטיקה. כן, גם הפוליטיקה תופסת פה משהו הרבה מעבר לפרופורציות, הרי... שימו לב כמה פרקים מוקדשים במגילה לזה שהמן עושה עץ, ובסוף על רקע העץ הזה הוא מוביל את מרדכי על הסוס וקורא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך כחפץ ביקרו, ובסוף תולים את המן, ואנחנו שוכחים שכל הדברים האלה בכלל לא מעניינים ולא חשובים, כי עדיין תלוי ועומד גזר דין מוות על כל היהודים. אז בשביל מה עשינו? מה מעניינים אותנו כל הפרקים האלה? מעניינים אותנו, כי מתישהו אנחנו הפכנו להיות פוליטיקאים, וכל מה שמעניין אותנו זה הפוליטיקה. כמובן שזה מתחבר לכל הדרשות של חז"ל, שחז"ל אומרים שאסתר רמוזה בפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. וזה לא סתם הצליל של אסתר אסתיר פניי. הרי הפסוק ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, אמור בדיוק על המציאות הזאת של שושן. כאשר עם ישראל חטא ויגלה מארצו, והקדוש ברוך הוא לא יוכל להופיע, לא, אי אפשר להגיד לא יוכל, הקדוש ברוך הוא לא יופיע, משום שעם ישראל בגולה, והקדוש ברוך הוא לא מתגלה לעם ישראל כשהוא בגולה, ועם ישראל חוטא, והקדוש ברוך הוא לא מתגלה לעם ישראל כשהוא חוטא. ואז על זה נאמר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, בזה זמן אסתר פניו של הקדוש ברוך הוא. וזה מציגה המגילה. המגילה אומרת, אני אראה לך שגם כשהקדוש ברוך הוא מסתתר הוא קיים. למראית עין באמת המגילה, כפי שאמרנו, מציגה את הפוליטיקה, את מי יהיה על העץ ומי יהיה על הסוס, ומה יעשה אחשוורוש, והאם אחשוורוש שותה ככה או שותה ככה, ומי יהיו אנשים שלו. אגב, גם את המעמד של המן, לכאורה, המגילה מאוד מנפחת. זאת אומרת, המן קיבל את טבעת המלך. טבעת המלך בידו, אז מה? אז הוא הפך להיות מלך? הרי כל מה שנכתב בטבעת המלך אין להשיב. אבל המן צריך ללכת לבקש רשות מהמלך בשביל לכתוב על היהודים ובשביל לתלות את מרדכי. אם המן ינסה עכשיו להשתמש בטבעת המלך, אז הוא ימצא את עצמו על העץ הקרוב. כן, יש הרבה מנהלים שנותנים למזכירה לחתום בשמם. זה לא הופך את המזכירה למנהלת. גם יש לנו הרבה, גם איזבל חתמה בשם אחאב, ואין ספק שזה בא להזכיר את זה. אבל בוא נשאל עוד שאלה. מה שמה במגילה, שאם לא יתרחש פה נס, לא יישאר יהודי אחד בעולם. זה נכון? המן באמת התכוון להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, ואנחנו מרגישים שבאמת עם ישראל עומד להיכחד. שאלה האם זה נכון? האם באמת אפשר להשמיד את כל היהודים ביום אחד? הרי המן לא עובד בצורה יקית מסודרת כמו היטלר, שבונה מנגנון מסודר של השמדת היהודים. אגב, גם היטלר לא עשה את זה ביום אחד. וגם הוא לא הצליח את להרוג את כולם. הוא לצערנו הצליח יותר מדי, אבל לא להרוג את כולם. כמובן, התיאור הוא מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. זה בא להזכיר לנו את הפסוק שאמור על המלאק, של מנער ועד זקן, כן, ומתם איש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד סם, מגמל ועד חמור. אם אנחנו לא השמדנו את המלאק לגמרי, הם ישמידו אותנו. אבל מה רוצה המן? המן לא רוצה להקים פה מערכת לתאי גזים. המן רוצה לעודד את האנטישמיות המקומית. הוא מתכנן פוגרום גדול. הוא הרי לא קיבל מאחשוורוש רשות להפעיל פקידים ולהפעיל מערכת ממלכתית. הוא קיבל רשות להציס את ההמונים. אבל אנחנו מקבלים תחושה, כל מי שקורא את המגילה מקבל תחושה שלא יישאר יהודי אחד. אגב, מי בסוף הציל את היהודים? גם לצד השני. אחשוורוש לא שלח אף חייל בשביל לשמור על היהודים, כשלא ישמידו אותם. כל מה שהוא נתן זה רשות ליהודים להיכהב ולעמוד לנפשם. כמובן, תשאל פה השאלה, רגע, ואם אחשוורוש לא היה נותן רשות, אז מה, אז היינו הולכים כצאן לטבח? לא היינו ניקלים ועומדים על נפשנו? אולי, אני לא יודע. אבל זה מה שמראה, אנחנו, כמה אנחנו חיים בנס. אם חיים יהודים, זה בנס. מבחינת היהודי בגולה הוא שפל. הוא לא ניקל ועומד על נפשו, הוא בטוח ש... הוא עומד למות, ואם בכל זאת היהודים קיימים, זה נס. ובנס הזה מאמינים גם מרדכי ואסתר, וברור להם שבסוף, כשאומר מרדכי, רבע אחרי הצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת זה המגילה מבקשת להראות. המגילה צריך להקשיב למנגינה שלה. לא ל... רואים מה היא מדגישה ומה היא מסתירה. אגב, אפשר לשים לב לעוד נקודה, שהמגילה, כשהיא מתארת את עליית מרדכי, היא משתמשת באותם ביטויים שבהם עלה המן, אבל מנפחת אותם קצת. היא מגדילה אותם. מין תחושה כזאת של, אני אצעק יותר חזק ממך. אם המן אומר מה שבא לו, אני אגיד מה שבא לי ומה שבא לי. כן, זה נשמע כמו אנחנו יותר חזקים, ואנחנו צועקים יותר חזק. אם תצעק המלאק עולה, אני אצעק ישראל עולה עולה. אם אתה שלחת את הרצים, אני אשלח את הרצים ורוכבי הרכב של הרשתרנים. אם הרצים שלך יצאו דחופים, הרצים של מרדכי יצאו מבוהלים ודחופים. ואם כשהמן כותב אגרות, אז בכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אז כשמרדכי כותב אגרות, אז בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר. כן, זאת אומרת, המגילה גם כן משדרת פה איזשהו מסר בנסתר. עכשיו, למה אני מציג את הדבר הזה? מפני אפשר לראות את זה לגבי הרבה מאוד דברים. צריך לקרוא ככה את המגילה בצורה שיטתית. באיזה צורה המגילה כותבת? כן, מה כתוב על מרדכי? כי הגיד להם אשר הוא יהודי. ומה כתוב באסתר? אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. לא כתוב אין אסתר מגדת שהיא יהודיה. למגילה יש מסר. אמור מרדכי אומר, אני יהודי. למה אתם שואלים אותו, למה אתה לא קורא במשתחווה? הוא אמר, כי אני יהודי, יש לי פטור. אסתר, אין אסתר מגדת את עמה. היא לא, אף אחד בכלל לא חושב שהיא יהודיה. מה היה שם? יש מדרשים שאומרים שהחשברוש ממש ניג'ז לאסתר שתגיד לו את עמה והיא סרבה. קשה להאמין שזה מה שהיה. גם הוא לא שאל. הרי מלכות החשברוש היא מלכות מאוד מאוד מסודכת. מה, אתם חושבים שמכניסים אישה לבית אנשים בלי למלא טופס בשלושה יתקים? יודעים איזה פקיד הביא אותה. הביא אותה הפקיד של שושן הבירה. מבחינתם, מאיפה היא? אם היא שושן הבירה, אף אחד לא שואל יותר שאלות. ואסתר צריכה לחדש את עמה, אף אחד לא יודע מה עמה. למה אני אומר את הדברים האלה? אם שצריך לשים לב, מה, איך כותב המגילה, מה הוא רומז ומה הוא אומר? כי יש מסר אמור ומסר רמוז. כמובן שחלק גדול מהמסרים זה דברים שעם ישראל יכול להבין לפי הניסים שלו, רמזים לספרים אחרים בתנ״ך, בלי סוף רמזים לפרעו, גם ליוסף אצל פרעו, גם ליציאת מצרים, זה לא חדש, כולנו יודעים את זה, אנחנו בגולה, רמזים בלי סוף למלחמת עמלק וכו'. כלומר, מה מבקש כותב המגילה להדגיש? הוא מבקש להדגיש את מה שלא מודגש. הוא בא לומר, תיארתי לך מלך גדול, מלך גדול על כל הארץ. ממש, והשתמשתי במילים כאלה. יש פה מישהו שמשחק באלוהים, אבל הוא משחק בנדמה לי. כי אתה רואה את הנסתר. כך צריך לקרוא את מגילת אסתר. עד כאן ענינו על השאלה המרכזית של מה רוצה כותב המגילה להדגיש. עכשיו בואו נענה על השאלה הפחות מרכזית, אבל גם כן חשובה, והיא, מי באמת היה אחשוורוש? איך באמת היה בנוי השלטון של אחשוורוש? מה שמודגש מאוד אצל אחשוורוש זה שלטון החוק. זה בולט לאורך כל המגילה. טבעת המלך היא יותר חזקה מהמלך. המלך כאחד האדם כפוף לחוק. כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. וכשאנחנו אומרים אין להשיב, גם המלך לא יכול להשיב אותו. הגולם קם על יוצרו. אז מה קורה כשהגולם קם על יוצרו? אז היוצר צריך לחפש לעצמו דרכים כדי להתגונן בפני הגולם. והמגילה מראה את זה. קודם כל, כפיפות לחוק זה דבר שיש לו הרבה יתרונות. יש לנו עקרונות יסוד שלפיהם אנחנו פועלים. זה נותן לממלכה כיוון, זה הופך את הממלכה לדבר ברור, חזק, לא איזה משהו שמשתנה כל יום לפי הגחמות. גם היא פועלת לפי כללים ברורים ומסודרים, וגם המלך לא כפוף ללחצים. זהו, החלטנו, גמרנו, הלחצים לא ישנו את זה. יש עיקרון, אנחנו אנשים עם עקרונות, אנחנו הגדרנו מטרות ונעמוד בהם. אבל הכלל הזה בא לידי אבסורד, כשהעקרונות הכלליים נקבעים תוך כדי תנועה, על ידי אותו איש שאמור ליישם אותם. אותו איש שחוקק חוק בגלל לחץ, לא יכול לבטל עכשיו את החוק הזה בגלל לחץ נגדי. שלטון החוק זה דבר חשוב, כל עוד אתה בנוי לפי כללים חוקים שנקבעו מראש, אם אתה משנה את החוקים לפי הצרכים, ותוך כדי תנועה, אז באמת אין בזה שום תועלת. כל חוק אתה יכול להתגבר עליו באמצעות חוק עוקף. וזה כבר לא מעמד עליון, אבל ברגע שאתה, כן, אם יש לך אלוהים ואתה הולך לפי החוקים שהוא קבע, אז בסדר, יש לך מסגרת. ברגע שאתה האלוהים שמשפיע על עצמך, זה כמו הברון מנחויזן שמנסה למשוך את עצמו בציצית ראשו לכלפי מעלה. אתה מחזיק את עצמך, ותראו איך זה, ואת זה מגילה מציגה, מראה עד כמה מגוחך את מגוחך השלטון הפרסי. בא לי לגרש את ושתי, יחוקק חוק ושתי. כן, זה אחד הדברים המגוחכים שהמגילה מראה על ההתחלה. זה לא סתם שאני מגרש את ושתי. אני מוציא חוק לכל המדינות. חוק ושתי. אחר כך בא לי לעשות עוד מעשה רגעי, אז המעשה הרגעי הזה יהיה חוק. כן, זה הרי מה שאומרים נערי המלך משרתיו. אם אתה עכשיו תחפש לך כל מיני נערות, אז זה לא מכובד. המלך מתעסק בדברים כאלה. אבל אם אתה עכשיו תוציא חוק שאתה מחפש נערות, תעשה את זה בשלושה העתקים, תמנה במערכת של שלמה של פקידים לעשות את זה. אז עכשיו אתה לא סתם מחפש נערות, אתה מציית לחוק. עכשיו זה רשמי, עכשיו זה יפה מאוד. עכשיו, כמובן, למערכת כזאת של חוקים יוצרת המון סתירות פנימיות, וזה שמגיעות עד כדי גיחוך. זאת אומרת, תחשבו שמרדכי ממשיך לשבת בשער המלך, כי אף אחד לא הוריד אותו משם, גם אחרי שיצאו האיגרות של המן. כי יש לו מעמד בשער המלך, ויש לו תפקיד רשמי, ובינתיים יש לו גזר דין מוות, או היתר להרוג אותו בי"ג באדר הקרוב. וכמובן, אין שום אפשרות לבטל את הרשות שניתנה להשמיד את הגויים. אבל אני יכול תמיד לחוקק חוק עוקף, מה הבעיה? קחו את טבעת המלך, תכתבו מה שאתם רוצים. ולחץ מפה, לחץ משם, אחלה שלטון החוק. אני רוצה לבדוק עוד איזה חוק שנזכר במגילה. כידוע, כל איש אשר יבוא אל, ואישה אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית, אחת דתו להמית. לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. מה זה, איך נראה החוק הזה? זאת דלת אחורית. אין עוד דלתות אחוריות במגילה, אבל אני מניח שהדלת האחורית הזאת מלמדת הרבה מאוד, שהיו הרבה חוקים כאלה. אני לא יכול לחוקק חוק שהמלך הורג את מי שבא לו. חס וחלילה, אנחנו מדינת חוק. אז מה עושים? אז כל איש אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית, ואחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך שרביט הזהב וחיה. עכשיו מצוין, המלך יכול להרוג את מי שבא לו, ויש לו תירוץ, למה הוא נכנס לחצר הפנימית. ואם המלך לא רוצה להרוג אותו, אף אחד לא ישאל למה המלך הושיט את שרביט הזהב, ברוך השם הוא הושיט את שרביט הזהב. את זה מרדכי מבין, כי מרדכי הוא יושב בשער המלך, הוא קצת בקיא בפוליטיקה. אסתר לא מבינה את זה, אסתר באמת מבינה שברירת למחדל זה שכולם מתים. מרדכי מבין שזה לא עובד ככה. שיש פה בסך הכל... כן, עכשיו, אילו היינו מנסחים את החוק הזה, שכל איש ואישה אשר יבוא אל המלך יחיה לבד מאשר לא יושיט לו המלך את שרביט הזהב. אז עכשיו אתה תצטרך להסביר כל אחד שאתה הורג, למה אתה הורג. מה זה, סתם אתה הורג? תכתוב נימוקים, פסק דין. ככה זה לא עובד ככה. בקיצר, אנחנו יכולים ללמוד מה זה שלטון החוק. המלך כפוף לחוק, אבל הוא כפוף לעצמו. ואם הוא, כמובן, הכל מסביב עם יועצים מפולפלים, משפטנים, יודעי דת ודין, שיודעים כבר איך להשתמש בחוק למה שאתה רוצה. כשאתה תרצה להתגרש, תרצה לגרש את ושתי, אז היועצים המשפטיים כבר ילמד, כבר יסבירו לך איך כדאי לעשות את זה. והכל פלורליסטי, כמו שאמרנו. אבל ברמת הפלורליזם, אם המלך רוצה שהאישה תופיע לפניו, היא תופיע על אפה ועל חמתה. עכשיו, כשכך בנוי המצב הזה, זה אומר שכשאין אלוהים, אז המלך מנסה לתפוס את המשבצת של האלוהים. אגב, יש אלוהים, כולם האמינו באלוהים, אבל אלוהים הוא כבר לא מנהיג על. הוא איזה משהו פרטי שאדם מחזיק בבית. אז המלך תופס את המשבצת. הוא מגדיר את עצמו כאלוהים, הוא מרגיש אלוהים, הוא החוק. אני החוק, ואנחנו הרי בעד שלטון החוק. אם אין לך מערכת חוקים אלוהית, אז אתה הופך את עצמך לאלוהים. והשלטון החוק הופך להיות שלטון המלך. וכשאנחנו מציגים את המלך בתור ההולל והשיקור שמשתמש בממלכה בשביל ההוללות והשיחות שלו, אז במקום כזה, אנחנו מציגים פה את ה... כפי שאמרנו, המגילה מציגה את האבסורד בעניין הזה, אבל במקום כזה, כשלקחת את אלוהים והזזת אותו הצידה, ואתה לא באמת מאמין באלוהים, אז אתה הופך את האדם לאלוהים. במקום כזה, האדם יהפוך, רווחתו של האדם תהיה עיקר האידיאולוגיה. כלומר, מה שמתחיל בבוא, תשלם מיסים ותלך לצבא ותציית לחוק ובשאר הזמן תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תבלבל לי את המוח, זה ימשיך כאידיאל שתעשה מה שאתה רוצה. בשלטון כזה, מי שיתפוס בסוף את עיקר העולם זה היצר, המתירנות, החומרנות. החומרנות הרי היא כל כך מודגשת במגילה. רוחניות לא תהיה פה. מה שהחוק יהיה האדם וגחמותיו. החוק, החשק הוא העיקרון, והעיקרון הוא החשק. ובמצב כזה, מה שבא לי שיהיה החוק, יהיה החוק, ואז אני כפוף לחוק, שהוא מה שבא לי. כן, כמו שאמרנו, הברון מנחויזן מושך את עצמו בציצית ראשו, כדי מנסה לתלות את עצמו בין השמיים ובין הארץ. ולא פלא שבסוף המגילה באמת כל כך הרבה אנשים תלויים בין השמיים ובין הארץ. אז זה מה שרוצה המגילה להראות. תחליט מה האידיאולוגיה שלך. ואם לא יהיה אלוהים, אם האדם ינסה להיות אלוהים, אז הכל יתפוסס לו בפרצוף. פורים שמח.